אז אם חתם צם, חתנים צמים, יום חתונתם. מה הולך פה היום? יש הרכוח, חתנים צמים ביום חופתם. ספרדים לא מכירים את זה, אבל כשנבין אם חתם צם.
קראתי באיזה...
חתם צם ביום חתונתו.
ערב פסח, בכל נוס בערב פסח.
כן, אבל לא קשור, עכשיו נדבר על יום חתונה. אז אם חתן מתחתן בראש חודש, ניסן, יש מחלוקת. יש צד שהוא צריך עצום, בגלל נדב ואביהו. זה מאוד מעניין, לכאור למה זה דוחה. חשבתי פעם שנדב ואביהו, אחת השיטות זה שהם לא נשאו נשים. החתן מתקן את זה. בכל אופן, אבל... שלום עליכם, השבת הזאת, אתם שומעים? השבת הזאת היא שבת מאוד מיוחדת. מאוד מיוחדת. ומה היא מיוחדת בבית כנסת? מה הכי מיוחד בה? שלושה ספרי תורה. מתי פעם מוכנה עושינו שלושה ספרי תורה?
שבס חנקה.
לא, זה
היה שניים.
זה שנה לא יצא בראש חודש.
מתי השנה הוצאנו פעם אחרונה?
יש מציאות שבשבת חנוכה יצא.
אבל השנה לא היה?
לא היה.
השנה לא, אבל השנה לפני שנתיים, כן.
מתי השנה הוצאנו פעם אחרונה?
שלושה ספרי תורה.
שמחת תורה. נו, אז זה מיוחד לא? זה שמחת תורה השבת.
הוא אמר לי שאפילו הגויים שמים לו שזה משהו מיוחד, שרוצים שלושה ספרי תורה.
מה פירוש?
מישהו אמר לי שהגויים ששמשים בבתי כנסת בחוץ לארץ,
שיש שלושה ספרים מתרגשים מאוד.
מתרגשים מזה.
זה באמת מאוד מיוחד?
כי השפע מגיע להם דרכם.
זה אווירה, כן, זה אווירה של שמחת תורה. כששלושה ספרים יוצאים, אז אמנם בהלכה כתוב שמוציאים שלושה ספרים, אגב, למה שלושה ספרים? כי בספר האחד קוראים את פרשת השבוע, והשנה זה תזריע לבד, ובספר השני קוראים את פרשת ראש חודש בפנחס, ופנחס צוות בני ישראל קורבן ראש חודש, וזה הקורבן שיש כל ראש חודש, לא בגלל זה ראש חודש, ניסן. ובפרשה השלישית קוראים את פרשת החודש הזה לכם, ראש חודשים, ובו עוסקים גם בחודש, ומיד אחר כך בפסוק הבא, בעשור לחודש, בפסח מצרים, ואחרי זה בפסח. זה שלושה ספרים. גם בהפטרה, זה הפטרה מיוחדת, זה הפטרת החודש, ויש מנהגים שמוסיפים לה את הפסוקים החותמים גם של הפטרת שבת ראש חודש. שבת ראש חודש זה הפטרה מאוד מיוחדת, זה הסיום של ישעיהו, סיום ספרי הנחמה. השמיים כסאי והארץ אדום רגלי, וההפטרה מסתיימת, והיה מדי
חודש
בחודשו, ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפני, אמר השם. הסיום של הפרשה הוא דווקא בפסוק קשה. הסיום של ההפטרה הוא, והיו די רעון לכל בשר. אלה שלא יעלו. ולכן חוזרים על הפסוק עוד פעם ומסיימים בתו, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת לשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפני.
שיסיים בתו.
כן. אז קודם כל זה שמוציאים שלושה ספרים, זה באמת דבר מאוד מיוחד. חגיגה מיוחדת. האמת היא שמכתחילה מה שמוציאים שלושה ספרים, שמחת תורה, זה כי זה שמחת תורה. ובעצם כשמוציאים שלושה ספרים בשבת ראש חודש כזאת, זה למנוע תירחא דציבורא. זה ההסבר הליטווקי. כלומר, ההסבר הטכני הוא... כן, ההסבר הטכני הוא...
זה הרבה יותר קצר.
לגלוע מאשר
עד בגלי למשבר, קדיש באמצע
צפק. לכן אני יודעתי, זה לא רק במובן של תירחא דציבורא הטכני.
כן.
אלא שיש פה הרבה יותר, ובאמת זה דבר מאוד גדול. בתשנון א', הייתה שנה שהרבי דיבר על, זה היה שבת תזריע החודש. הייתה שינון א', הייתה השנה של תזריע החודש, ושם היה את העניין של השלושה ספרים, והרבי מאוד התרגש מהעניין של השלושה ספרים, ודיבר הרבה על העניין של שלושה ספרי תורה זה חזקה, וכן, הלובביצ'ר. דיבר הרבה, כן.
בתשנון א'?
בנון א' היית?
בתשנון א'. נו, אז איך אני סופר? כי אותו שנה קיבלתי את ה... אני סופר סתם, קיבלתי את הסמיכה והרבנות בתו שינון א', אז אני זוכר דווקא את ה...
נו, אז ספר מה היה?
היה שמחה, כמו שאמרת, הייתה שמחה גדולה והרבה התרגשות, והרבי דיבר על זה הרבה, אבל לצערי, היידיש שלי זה מאוד ציברוכן, אז הבנתי אולי 40%.
ציברוכן זה ביידיש.
יענו שבור.
הכוונה בציברוכן זה השם ירחם.
שבור.
אנחנו לא משתמשים במילים כאלה.
אוקיי.
נו.
אבל אני זוכר שזה היה גוואלדיק שם.
כן. אה.
ואני נכנס לרבי, למור.
אה. אה, סיפרו. היו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. איי, 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 איי. אוי, זה צדיק. מכירים את אלירם? חבל על הזמן. אז זה באמת, זה באמת יסוד חשוב. צריך קצת, 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 קצת לחשוב על החודש, על ראש חודש, ועל תזריע. בפשטות, קודם כל, בין פרשת החודש לפרשת הזריע, זה דווקא לכאורה שתי פרשות קצת סותרות. כי פרשת החודש מתארת את הנס שבא מלמעלה. עיקרה של פרשת החודש זה איך הקדוש ברוך הוא יגיע בחצי הלילה, וכל הנס הגדול שהקדוש ברוך הוא עושה, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. וזה באמת הזמן להיכנס קצת לעניין של ראש חודש ניסן. זה ניסן, אמרנו שבשמחת תורה היינו עם שלושה ספרים, ועכשיו אנחנו עם שלושה ספרים. תשרי וניסן זה שני החודשים המלאים, החודשים של החגים, החודשים של... ההבדל בין תשרי לניסן זה שבתשרי זה מציאות של טבע. העולם נברא. העולם נברא. בריאת העולם. ובניסן העולם נגאל מהטבע. העולם יוצא לגאולה. כלומר, הטבע לוקח ומגיע עד למקום הכי תחתון של השיעבוד לטבע, שמגיע לידי ביטוי בפרעו. וכשההשתעבדות לטבע הופכת להיות ברמה כזו חולנית של להכביד את הכל, להכביד לב פרעו ולהכביד הכל, ומי השם אשר ישמע בקולו, ואין בכלל מציאות של אלוקות בעולם, והכל לא הפיך. כל היסוד של מצרים זה שאין בכלל הפיכות, אין שום הפיכות, הכל 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 הכל, אין עבד שיצא ממצרים, סוס לא יצא ממצרים, אין מציאות בכלל של אפשרות לצאת ממצרים. מנוגד לטבע, מנוגד להיגיון. זה צריך להבין את זה. ליל הסדר שישבו עם ישראל, בפעם הראשונה הם ישבו במצרים. כלומר, זה בניגוד מוחלט לטבע, שעבד יצא ממצרים, שעם יצא ממצרים. בחודש ניסן, כל עניינו זה שידוד מערכות הטבע. אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני השם, אני ולא אחר. והיא בחצי הלילה, והשם יקה כל בחור בארץ מצרים. כל המציאות של קריאת ים סוף, כל המהלך של חודש ניסן, הוא נקרא גם על שם הנס. ניסן נקרא ניסן, חז"ל אומרים, כי נעשו בו ניסי ניסים. זה עניינו של החודש. ניסי ניסים נעשו בו. לעומת זאת, תשרי, כמו שאמרנו, זה עצם הבריאה. אם אני הייתי מחפש פרשה שמתארת את המציאות הטבעית הכי נמוכה שיש, זה תזריע. היא עוסקת באדם. אדם זה מעלה עליונה. אדם, יש כל מיני תארים, איש, בשר. אדם זה המעלה העליונה, אדמה לעליון. אדם, כי יהיה באור בשרון נגע, צרת, ספחת, בהרת. וכל הפרשה, מתחילתה עד סופה, להוציא את הפסוקים הראשונים של תורת היולדת. כל הפרשה, עד הפסוק האחרון, נגע. עוסקת רק בנגעים. יותר מזה, הבוקר, בוואטסאפ של הבוקר, דיברנו על זה שזו פרשה פלאית. לא, לא, זה היה אתמול, סליחה. היום דיברנו על נתק ונגע. שזו פרשה פלאית, אין בה אפילו את האור של קצה המנהרה. זה רק בפרשה הבאה.
אין תרופה.
זה אין שום תרופה עוד. הריפוי, הטהרה, זה בפרשת מצורע. כאן רק הנגע, רק הנתק. ומה צריך לעשות? והסגירו, ואיך עוד הסגרה, ועוד החלטה. הכל מציאות של, של הבירור עד הכי 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 למטה.
ולמרות שאת הזרע זה שם כאילו
יפה מאוד,
זה גדילה, זה דבר כאילו טוב.
הזרע זה עניין של חיים והכל, נכון?
כי מצד אחד אתה רואה בפרשה במקום תעלו אותו והכל, אתה רואה את הדבר הפוך בהפוכו כאילו.
נכון, אבל בינתיים אנחנו עוד נשלים את הזרע להחודש. קודם כל, את הזרע באמת עוסקת באמת בחיות ובהכל, אבל מהמציאות הטבעית, מהמציאות הכי, היופי של הפרשה זה שהאדם יש לו את המקומות הכי נמוכים שיש. זה יופייה של הפרשה. יש בפרשת מצורע, בפרשת מצורע, אני אגנוב על זה שנייה אחת, בפרשת מצורע כתוב, וידבר השם, תראו שנייה, בפרשת מצורע, אני אומר תראו סתם כדי שנפתח חומשים כבר סוף סוף. איפה כתוב שם, איפה בפרשת מצורע? בפרק תתבר. נגיע לזה אחר כך, אחרי שגומרים עם כל תורת הנגע והצרת, אתם רואים? פרק תדבר, פסוק א', חמישי של פרשת מצורע. בסדר? חמישי של פרשת מצורע. כן, בדיוק. השם כתוב, זאת התורה, לכל נגע הצרת ולנתק. זאת התורה. לכל נגע הצרת ולנתק. ולצרת הצרת והנתק זה מה שלמדנו עד היום. אור הבשר, והנתק זה באור שיער. ולצרעת הבגד, זה בשביעי, ולצרעת הבגד ולבית, נגעי בתים. ולסעת ולספחת ולבהר. להורות ביום התמה וביום הטהור. בכלל כל עניינם של הכהנים הוא להורות.
להורות אותיות לתורה.
נכון, יפה. להורות, להבדיל. להבדיל בין התמה ובין הטהור, בין החיה אשר תאכל ובין החיה אשר לא תאכל. שאלו אותי היום אחרי מנחה, היה לנו ככה דיבור קצר, לימוד קצר, אז שאלו אותי שאלה מצוינת, אני רק אתייחס אליה לשנייה אחת. שאלה מצוינת, אמרו לי, פרשת אחרי מות, פרשת אחרי מות מתחילה באחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו. ואז עבודת כהן גדול ביום הכיפורי. שאלו שאלה נכונה, האם זה לא היה מתאים שזה יופיע מיד אחרי מות בני אהרון? למה להזכיר את זה עוד פעם פתאום בפרשת אחרי מות? הרי בני אהרון מתו בפרשת שמיני, ופתאום עוצרים עם נגע ונתק וסעת וספחת ובארת ונגעי בתים. עוד לא הגענו לארץ ישראל ולא בנינו בתים בבית ארץ אחוזתכם, ולא כל הבגדים היה בהם שעד וספחת ובהרת באותו יום. מה פתאום נכנסת כל השלוש פרשות וכל העניין של החיה אשר תאכלו והחיה אשר לא תאכלו? מה שנקרא wait, תחכה עם זה רגע. נון בית, אופס, שכחנו. וידבר השם אל משה, אתם זוכרים את מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו? אז הוא אמר את פרשת כהן גדול ביום הכיפורים. שאלה נכונה, אז מישהו העלה שאלה, דיברנו היום בזה, מישהו העלה שאלה נכונה, הוא אומר, אז מה המבנה? אתם יודעים מה התשובה?
אבל הנגעים קשורים גם לכהן, לא?
אתם יודעים מה התשובה? אתם יודעים מה התשובה? התשובה היא, הכל קשור לכהן, כל ספר ויקרא, אבל זה לא תשובה. התשובה היא יסודית מאוד מאוד, כי זה דבר אדיר. מה חטא עם של נדב ואביהו? בואו נסתכל לשנייה אחת, תסתכלו רגע, בואו נראה שנייה.
יש זה הרע, משהו שמר לא יכול להיות.
בואו נראה לצפות. שנייה, בפנים, בואו נראה. פרק י' בחומשים האלה זה עמוד 303. לא יודע אם זה בכל החומשים. אז שם כתוב, איך?
לפי איזה גרסה? חזל ושאברבנל קראתי.
לא נכנס למה חטא עם הספציפי. ממש פסוקים. רק פסוקים, לא נכנס, יש אין סוף. אין סוף, הכל פסוקים. אני עוד מעט תבין למה אני חותר, דקה. פרק י' ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו, יש לכם עמוד 303 למעלה. ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו, ויתנו בהן אש, וישימו עליה כתורת, ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם וימותו לפני השם. ויאמר משה לאהרון הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובי אקדש. בסדר? ואז חמישה פסוקים שמתארים את המוות המזעזע הזה, נכון? איך לוקחים אותם משאל ואל צפן, בני ישראל כולם בוכים את השריפה אשר שרף השם, בסדר? וזה מסתיים בפסוק זין, נכון? מות בני אהרון נדב ואביהו. מה כתוב פה ברור? בלי להיכנס לשום דרשה, מה כתוב פה ברור? כתוב שנדב ואביהו, הכהנים הגדולים, כשכל העם מגיע למדרגת האש שיורדת מן השמיים ושמח ונופל על פניו, נדב ואביהו בקרובי אקדש, הם מקריבים אש זרה אשר לא ציווה אותם. אם זה הדבר היחיד שהיה כתוב, היינו יכולים לחשוב את הדברים הכי קשים שיש. אש זרה אשר לא ציווה אותם יכול להיות עבודה זרה. אש זרה אשר לא ציווה אותם, זה המידע האחד שיש לנו בתורה. בכוונה אני לא הולך מוישה עכשיו לאף אחד מהמפרשים, מיד תראו.
אנחנו משוחדים, זה
הבעיה. לא, לא, אז בוא נראה את הפסוקים. אש זרה שלא ציווה אותם, זה מה שכתוב. ומי שיודע לקרוא את הפסוק, רואה אותו חזק מאוד. ויקחו בני אהרון נדב ואביהו, פסוק א', איש מחתתו, ויתנו בהן אש. אגב, מאוד פשוט, כי הרי אש יוצאת מן השמיים, וצריך גם להביא אש מן האדיוט. הרשב"א אומר שהם נתנו אש, ולא חיכו לאש שבאה מהשמיים, אבל אני לא נכנס. וישימו עליה קטורת, בסדר? כל בסדר. ויקריבו לפני השם אש זרה. אנחנו לא יודעים אם זה גבוה מדי, נמוך מדי. יש לנו המון דרשות, אבל אנחנו לא יודעים כלום. אשר לא. אתם רואים שם את הטעמים על הלא? יש שם טעמים מאוד מיוחדים על הלא. אשר לא ציווה אותם.
אבל אין לו ציווה.
רגע, 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 רגע. מה השאלה? לא הבנתי מה השאלה.
המשך זה לא ציווה אותם, אז זה חושב שזה גם עבודה זרה.
אני אמרתי, נכון? שאלה, שנייה נשמה, אתה תראה איך הכל מסתדר לך. חכה, בסוף יהיה לך שאלות, תשאל אותי את הכל מבטיח לך. בסדר? צדיק אחד. יא, טוב. אז אשר לא ציווה אותם, הכל יכול להיות, יכול להיות גם עבודה זרה. הכל יכול להיות, יופי. הפעם היחידה הנוספת שהתורה אומרת מה היה חטאם של נדב ואביהו, הוא באחרינו. בשום מקום חוץ מבשני הפסוקים שעכשיו אני קורא אין התייחסות. אתם רואים? תפתחו שנייה באחרי מות, אחרי מות, אחרי מות. אתה באחרי מות. תפתחו באחרי מות, פרק ט' ז' פסוק א'. עכשיו זה מאוד מעניין, אלה שתי הפעמים היחידות שהתורה מתייחסת למה עשו נדב ואביהו. פעם אחת כתוב, היקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. והפעם השנייה כתוב, בעמוד 327, וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון, בקורבתם לפני השם וימותו. אם הייתי מביא לך רק את המילים בקורבתם לפני השם, זה חיובי או שלילי? ודאי חיובי. בקורבתם לפני השם ודאי חיובי.
זה כאילו מעלה גדולה הגיעו עכשיו.
מעלה גדולה. אש זרה אשר לא ציווה אותם, אני לא יודע. אבל בפשטות אני הייתי נוטה לשלילי.
בטח, זרה.
עכשיו המילה בקורבתם לפני השם וימותו, מה שאני עושה עכשיו זה פשוט ממש ללמוד גן, ללמוד פסוקים פשוט. אני עכשיו עושה את זה רק עם המחשבה של עצמי. מיד, הרי עזרה שלא ציווה אותם, אנחנו לא יודעים מה היה, אנחנו רק רואים שהמציאות היא מזעזעת, פסוק ב', ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם, וימותו לפני השם. שלוש פעמים ברציפות כתוב פה לפני השם. אתם יודעים מתי יש עבודת כהן לפני השם? אתם יודעים מתי עובד הכהן לפני השם? רק ביום הכיפורים, אוטוטו באחרי מות. רק ביום הכיפורים, אז תתארו לפני השם. לפני השם תתארו. והעם והכהנים מי, והעם והעומדים בעזרה, ואף הוא היה מתכוון כנגד המברכים ואומר להם תתארו, והם אומרים לפני השם, לפני השם. הביטוי לפני השם לעניות דעתי מופיע בצורה הכי פעם 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 אחד אחרי השני, לא שם בכל הפרשה ודאי, אבל כאן ברצף. תסתכל לפסוקים א' וב', מצוין. ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם, ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם, וימותו לפני השם. זה פלא פלאות.
אני גם פה, ותצא אש מלפני השם, פעם רביעית, יענו הראשונה, פה, ותצא אש מלפני
השם. נכון, נכון, נכון. האש מלפני השם שאוכלת, אגב הרשב"א אומר ככה, האש מלפני השם שאוכלת את העולה והחלבים, היא האש שיורדת ומלפני השם אוכלת אותם, והם מקריבים אש לפני השם ומיתים לפני השם.
שם אבל שם אז כאילו לפני השם בפרשה של עם דבר אביהו, זה כאילו רומז בקבורותם, אלה שקרבו אז, אז כאילו עשו את האש זרה, כאילו היו לפני השם, התקרבו לב ממש
לאט, לאט. לא, לא, מה פירוש? זה היה לפני השם.
כן.
אנחנו לא יודעים עכשיו מה זה רומז עוד. אנחנו רוצים להבין רק את הפסוקים. שנייה. רק את הפסוקים. ותצא אש מלפני השם, ותאכל אותם, וימותו לפני השם. עכשיו העיקר. מה כתוב באחרי מות? מה המילה שכתובה באחרי מות? בקורבתם. ויומר משה לאהרון, נו אשר דיבר השם לאמור, נו.
בקרובי
אקדש. בקרובי אקדש. אני הזכרתי בשיעור את הפירוש של הרשב"ם. שהוא נפלא, שבקרובה יקדש זה אלעזר ואיתמר, ובכלל לא נדב ואביהו, ותמיד תמתי לעצמי, אז למה רשי לא פירש כך? כי רשי רואה פשט, ורשי פושט את המקרא, ואומר מי קרובים? קרובים נדב ואביהו, ולכן בקרובתם ובקרובה זה אותו דבר.
דבר דבור על אופניו.
זה פלא פלאות. רשי אומר, הפירוש של הרשב"ם הוא נפלא, רשי ידע מה שהרשב"ם אומר. אי זה הנכס, רשי ידע את הכל. אין משהו, היה שהוא ידע, הכל הוא ידע, כל ההיסטוריה, הכל הוא ידע. כך הוא הרבה שלנו. אבל רשי אמר, זה הפשט.
רשי זה אחריו?
לפני, זה סבא. וזה, הרשב"א הוא הנכד. ורשי אומר, אם הפסוק בקרובה יקדש, נאמר על ידי משה, ויכול להיות שבקרובה זה נדב ואביהו, ויכול להיות שבקרובה זה בזה אלעזר ואיתמר ובך. כלומר בנותרים שממשיכים. איך אני ידע מה ההכרעה? איך אני ידע מה ההכרעה? אני צריך לפתוח את התורה, לפתוח פשט. מה אני עושה? אני רוצה להבין את חטא נדב ואביהו. חטא נדב ואביהו מופיע פעמיים. פעם ראשונה בשמיני. פעם שנייה באחרי מות. בשמיני כתוב אש זרה אשר לא ציווה אותם, ואני לא יודע אם זה חיובי או שלילי. המלפני השם, מלפני השם, מלפני השם, מלפני השם אומר לנו משהו מיוחד מאוד, נדיר, שאין דוגמתו. אני הולך לפעם הבאה שכתוב מלפני השם, מלפני השם, מלפני השם. איזה עוד עבודה צריכה להתנהל לפני השם, לפני השם? רק עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. ואז אני הולך לשם. ואיך מתחילה הפרשה? וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם, נו, לפני השם, ויאמרו עוד פעם לפני השם. עכשיו אני לא יודע אם שמים לב, רק עכשיו תוך כדי שדבר אני שם לב. הפרשה הזו שבה כל התפקיד של אהרון הכהן זה וכל העם ותתהרו ולפני השם מתחילה בקרבתם לפני השם. עכשיו זאת אומרת שמה עניינם של נדב ואביהו? קרבה יתרה. וכיוון שלא הבנתי אם אש זרה אשר לא ציווה אותם זה מלמעלה או מלמטה, התורה פרשה בעצמה. התורה היא הפרשן הטוב ביותר לתורה. זה היסוד של כל מושג הפשט בעולם. בסדר? לפני שאני הולך קדימה, לתורה יש פירוש לתורה. פירוש מצוין של התורה. התורה מפרשת את התורה. עכשיו להפסקה. איך מתחילה ההפסקה? עכשיו זה פלא פלאות. מה, ישר כוח? מוישה.
עכשיו,
איזה יופי. מי אל רואי?
הילד.
הילד. אנחנו ילדים. כן, רואי. תשמעו, עכשיו למה הפסקה? זה פלא פלאות, עכשיו תסתכלו. יוצא לפי זה, יוצא לפי זה, שמות נדב ואביהו, שומעים שמות נדב ואביהו בעצם תוצאה של רצו. מילים מה זה רצו ושוב במילה אחת נזכיר? רצו ושוב. רצו ושוב זה המלאכים. ואנחנו מתארים ברצו ושוב בעצם מציאות של רצון של הנפש האלוקית לכלות הנפש. צמאה לך נפשי. קוראים לזה רצו. וצורך לשוב הן על המציאות. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו נשמה בגוף. יש רצו ויש שוב. יש רצו ויש שוב. העולם, המציאות, המערכת, מאוד לא אוהבת את הרצו הזה. כי הרצו הזה מייצר כל מיני שאיפות שלא תמיד יישרו קו למלך. הם יכולים עוד לצעוק שהמלך הרום, והם יכולים עוד להגיד שהכל נמוך. אתם יודעים מה התפקיד של הכהנים בעולם? מה התפקיד של שבט לוי? מה בכלל התפקיד של שבט לוי? התפקיד הראשון של שבט לוי זה דבר פלא פלאות. הוא לגרום לכולנו רצו. זה התפקיד הראשון של שבט לוי. לגרום לכולנו להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים איך קוראים לספר שלנו? קורבנות. כל עניינו של הספר הזה זה בקורבתם לפני השם. וכשאתה מתקרב אל הקודש ברוך הוא, אתה בעצם ממלא את כל שאיפת העולם, את כל תכלית הבריאה. יש באדם שתי נפשות. יש נפש שבאופן טבעי כוח המשיכה שלה מושך ללמטה. במובן הזה, האדם ובעלי החיים, אין ביניהם שום הבדל. ההפך, אני הולך להגיד דבר מאוד חריף. כוח המשיכה של האדם ללמטה, ולאין ארוך גדול יותר משל כל בהמה. זאת אומרת, הדבר הבא, אף יתוש, אף בהמה, לא יכולה לעבור על רצון השם. היא לא חוטאת.
כן, אלא את ה...
כי אין לה בחירה. זאת אומרת, היכולת שלה גם לבחור ברע, להמרות את פי השם, הוא אפס. במובן הזה, אמרנו השבוע, במובן הזה נקראים המלאכים
חיות הקודש.
אתה יודע למה? כי המלאכים גם הם לא בעלי בחירה. ברור שכוחו של החסד שמתבטא במיכאל שר ישראל הוא לאין ארוך, היא אומרת שהיא רוצה הביתה. שכוחו של החסד שמתבטא במיכאל שר ישראל הוא לאין ארוך יותר מכל החסד שהאדם מסוגל להגיע. אבל מיכאל, זה הטבע שלו להיות חסד. במובן הזה הוא חיית הקודש. את הכל, את הכל, את הכל, ואז תרשום. בסדר, אחרת פשוט לא נצליח. אומר לך, שמעת, בסדר? חייבים. אז מיכאל, מיכאל שר ישראל, הוא חיית הקודש. כלומר, בעצם הטבע שלו זה חסד. מה הפירוש הזה? א', אין למיכאל אפשרות להמרות את פי השם. הוא לא בעל בחירה. זה ביד האחת. ב', אין לו לא אפשרות ולא יכולת ולא חשק לעסוק במה שגבריאל צריך לעסוק. הוא לא יכול גם אם הוא רוצה. כמו שכלב לא רוצה להיות פיל. וגם אם הוא רוצה, הוא לא יכול. זה שני דברים בכלל. זה בו זמנית, אתם מבינים? ביד האחת אין לו את היכולת להמרות את פי השם, כי זה טבעי אצלו. זה פרק למתת, למתחת של התניה. שום. ביד האחת זה הטבע שלו לעשות את רצון השם. לכן הוא לא יכול להמרות את רצונו. לכן לאיזו תומעה הוא יכול להוריד את העולם? לכן אתם יודעים למה מתחילים בזאת החיה אשר תאכלו ורק אז עוברים לאדם? רבי סמלאי אומר בתחילת פרשת תזריע, כשם שבריאתו של האדם בסוף, תורתו בסוף. שואל הרבי מלובביץ', לא הבנתי בכלל. בריאתו בסוף, אומרים חז"ל, כי אם זך דעתו עליו, אומרים לו אפילו יתוש קדמך. מה זכה דעתך עליך? אפילו יתוש קדמך. ותורתו, איך זה קשור? הרי תורתו זה העבודה שלו, הרוחניות שלו, בזה הוא קודם לכאורה, מה אחד דומה לשני? זה אומר דבר אדיר. יש צד שוודאי שהאדם גבוה יותר מהחיה. אתם מכירים את הפרק בפסוקי דזמרה שאנחנו אומרים כל יום? בוא נגיד אותו ביחד, 20 שניות. נו. הללויה, הללו את השם מן השמיים. הללו במרומים. עכשיו תראו מי מהללים אותו. הללו כל מלאכיו. הללו כל צבאיו. הללו שמש וירח. הללו כל כוכבי אור. הללו שמי השמיים. נכון? אחרי זה תנינים, כל תאומות, אש, ברד, שלג, כיתור, הרים, כל הגבעות, החיה, כל בהמה, רמס וציפור כנף, מלכי ארץ וכל לאומים, שרים וכל שופטי ארץ, בחורים וגם בתולות, זקנים עם נערים. טלפלאות. מי יעללו את השם? בוא נתחיל מלמטה למעלה.
שמש,
ירח, כוכבים, ג'ירפות, רוח שערה,
שלג.
בחורים וגם בתולות, זקנים עם נערים. חז"ל אומרים פה בחורים וגם בתולות, זקנים עם נערים. אתם יודעים מה זה להתגבר ולהיות בחורים וגם בתולות ולא בחורים עם בתולות? זה מה שכתוב בפסוק. אתם יודעים מהי תורתו של האדם? תורתו של האדם זה שהוא היחיד שיכול להמרות את פי השם, והוא היחיד שיכול לזכך את העולם. הללו את השם מלאכים, גיבורי כוח, עושי דברו, השמיים, שמי השמיים, השמש והירח. מה הם יכולים כבר לעשות? מה הם יכולים לעשות כבר? איזה דבר הם יכולים לעשות? אבל אני? פינגווין כמוני, אתם יודעים מה אני יכול לעשות? ואני יכול להלל את השם. תעמדו דום, כל השמש והשמיים, כולכם פה ביחד, אחד אחד, ותראו זקנים עם נערים. אז יהיה יעללו והודו על ארץ ושמיים ונשגב שמוי לבדוי. תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל המקרובו, הללויה. זה פלא פלאות. כלומר, באמת... באמת האדם הוא הנמוך ביותר. אתה מבין מה אני אומר עכשיו? הוא הראשון שיכול, כי אתה בשאלה, אתה לא איתי, אמרתי לך. הוא הראשון שיכול להמרות את פי השם. כי הוא הראשון שהוא בעל בחירה הכי קשה שיש. וככל שהוא יותר לא גודל הדור אלא בחורים וגם בתולות, הוא עוד יותר מהלל את שם השם בעולם. הוא המלאך הכי גדול בעולם. זה גבלת. לא, הייתי מצפה שבסוף יהיה כתוב, יעללו את השם נשיאי ישראל והסנהדרין. מוישה רבינו. בחורים וגם תולות. זכמר וזכמר לב. זהו, זה בחורים וגם תולות. אתם מבינים, זה גבלת. זה דבר אדיר, אדיר, אדיר. מה קרה עכשיו אחרי סיפור נדב ואביהו? כל התפקיד של הכהנים, אני חוזר רגע אלינו, אחרי זה נגיע לאחרי מות. כל התפקיד, שיא הזיכוך והבירור של העולם זה יום כיפור. אבל עכשיו נלך לאט לאט. התפקיד של ספר ויקרא הוא להתקרב לקודש ברוך הוא. כך הוא נקרא, אדם כי יקריב מכם קורבן נשם. שמו של הספר ויקרא, כי האדם עומד מחוץ למשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד. הוא עומד מחוץ למשכן, ויקרא אל משה, וידבר השם אליו, בוא. יש קול אלוקי שקורא לאדם, והאדם יכול להתקרב ולהקריב את כל כולו. זה כל הספר. פרשת קדושים ופרשת אמור ופרשת בהר, כל הספר. עכשיו זה לאו דווקא בבית המקדש. אני הולך להגיד דבר שהוא נשמע משונה. זה מתחיל מהקל אל הכבד. בית המקדש זה החלק הקל. שם יש עולה, שזה נראה לנו עשי, שזה הכי פשוט. יותר קשה מזה חטאת. הכל הפוך. שלמים. עוד יותר גדול כשזה מצליח להגיע לתומות, עוד יותר כשזה מגיע לבהר.
איזה בהר?
בהר זה שמיטות, יובל, אדמה, ארץ, סוף הספר. השיא של הכל בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו, אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם, ככה מתואר שם, אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם והייתי לכם לאלוקים. איך אפשר לייצר בעולם קרבה? כשהקדוש ברוך הוא ברא את עם ישראל, הוא ברא בו שבט לוי. ותפקידו של שבט לוי הוא לדאוג לזה שאנחנו כל הזמן נהיה נחלת השם. לכן לשבט לוי, לכן לכהנים אין נחלה, לכן השם הוא נחלתם, לכן אנחנו נותנים להם כ"ד מתנות כהונה, לכן הם מברכים אותנו, לברך זה להבריך למקור, זה תפקידם של הכהנים. אגב, כשהכהנים נופלים בזה, הם חוטפים הכי חזק. שני בני אהרון, שני בני אלי, שני בני שמואל. תשימו לב לזה פעם. כל סיפור החשמונאים, כהנים קדושים, שמפרקים את הכל.
למה זה באמת ככה?
עוד מעט. כל יובן. חכה. אז התפקיד הראשון של הכהונה הוא להעלות את הכל לקלות הנפש. אני אגנוב על זה עוד דקה אחת במשהו שהוא מדהים. אנחנו יודעים, כתוב, ששבט לוי לא ישתעבד ושיעבוד במצרים. יודעים את זה, בדיוק, יודעים את זה מזה שעובדה שמשה ואהרון נכנסים ויוצאים אל פרעה חופשי. הוא היה צריך להכניס להם לקלבוש. להגיד להם, תכנס מיד עכשיו ל-200 יום. שניהם, ואהרון, אז רש"י לומד, שחזל מיד, ששבט לוי לא שועבד. לא שועבד. אומר הרמב"ן, דבר מאוד מעניין קודם כל מבחינה מדינית. אומר הרמב"ן, בכל חברה בעולם יש איזה מונופול של אליטה. יש איזו אליטה, היררכיה, אליטה כזאת של כהני דעת, של משהו כזה שבהם המלך לא נוגע.
יוסף
עם הכהנים המצריים, בהם המלך לא נוגע. זה הסבר למה פרעה לא נגע. אבל יש קושי הרבה יותר גדול. לכאורה, אברהם אבינו שמע מהקדוש ברוך הוא בברית בין הבתרים, גרי יזרחה בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם. ורק אחרי כן, יצאו, נכון, ברכוש גדול. זאת אומרת שכשזה נאמר לנו בברית בין הבתרים, זה לא נאמר לנו בתור התעללות, חס ושלום. אלא תדע לך שהכוח להגיע לגאולה יעבור דרך מה? יעבור דרך ההזדקחות, דרך הגלות. מי, על מי נאמר גר יהיה זרחה? למי? על כל זרחה. שאלה גדולה מאוד שמופיעה במפרשים. אז לא הבנתי, פרעה יכולים להיות לו כל התירוצים למה לא לשעבד את לוי. אבל שבט לוי לא ישתעבד. ואם חיונית ההשתעבדות, אז לא בשביל עכשיו שתשתעבדו, אל תשתעבדו, אבל לא עברתם את התהליך. אם זה, אני לא מבין, אם זה לא חיוני, אז גם אני יכול. ואם זה חיוני, אז איך הוא יכול בלי? מופיע בתורת החסידות הסבר כל כך עמוק, אדיר. ודאי שהגענו למצרים כדי להזדקח. קור הברזל, ברור. נו, אבל אנחנו מכירים את הגלות. קור הברזל הזה מזכך, וקור הברזל הזה גם מבולל. קצת, בצדדים, בשוליים. לפעמים השוליים מאוד רחבים. לפעמים מאוד מאוד מאוד. קור הברזל מזכך, וקור הברזל מבולל. איך אמרנו פעם? גלות זה מלשון גל. גל, יש לו שתי פעולות. האחת זה שהוא פולט, הוא מגלה את מה שהיה בפנים, והשנייה זה שהוא גולל, הוא בולל, הוא בולע. מה אפשר לעשות שאת רוב הדברים שהוא בולע הוא לא פולט? זה נורא נחמד שפתאום יוצא איזה סנדל ככה והכל בסדר, אבל מי שנבלע פה הרבה סיכויים אין שהוא יצא בחוף בטורקיה.
יפה.
אז הגל עושה את שתי הפעולות האלה. כשהגענו למצרים ודאי שהפעולה האמיתית היא להזדקך. אבל מי הערב לנו שזה מה שיצליח להתרחש, ולא מה שיצליח להתרחש הוא שנהפוך להיות מצרים? זה התפקיד של שבט לוי. התפקיד של שבט לוי, הוא כל הזמן לעסוק לאורך כל הדרך. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך. ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה. מחץ מותניים כמיו ומסנאיו מן יקומון. כל עניינו של לוי, כל העניין של לוי זה לדאוג לזה שאני מגיע לקלות הנפש. שום עליכם. שאני מגיע כל הזמן לקלות הנפש. לפעמים זה בצורה רגועה, יורו משפטיך. לפעמים זה ישימו כתורה באפיך, כתורת. להחזיר לי ריח טוב לעולם. כל התפקיד של שבט לוי זה התפקיד הזה.
לפעמים בחרבות.
חטא העגל. פילאי פלאות בשנה ה-40, והלוויים מחזירים אותם במלחמה, ודאי. ומשה מזכיר את זה בברכה. כן, משה מזכיר הרי בברכה את העומד שלהם, של 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 נו, אשר לא ולאביו, אשר לא הכיר את אביו, אומר לאביו לא ראיתיו ולאמו לא, ובניו לא ידע. כלומר, ודאי המוחלטות של כלות הנפש של לוויים, לכן כהנים קפדנים, לכן כהנים, כל מה שיש בכהונה זה הכוח של כלות הנפש לקרב אותנו עם החלק האלוקי שבנו למעלה. לא לאפשר, לכן יש שבט כזה כל כך הפוך מבכל העולם, כל כך הפוך מאומות העולם, להבדיל בין הקודש לבין החול. שם הרי זה הומור, כשכתוב אצל יוסף שהוא לא קנה את אדמת הכהנים כחוק הוא, מי שלא מבין את ההומור של התורה, את ההומור הקדוש של התורה, לא מבין מה התורה רוצה לעשות פה. פשוט יורדים פה על כל הבדיחה הזאת שנקראת כהני המצרים. את האדמה שלהם לא קונים, הם יש להם בבורסה נחלה שלהם. הרי מה רוצים להגיד פה? איך יכול להיות אדמת כהנים? זה סטרטה דסטרה אצלנו. אין אדמת כהנים, השם הוא נחלתם. מי שיש לו אוזן רגישה כשהוא מגיע לאת אדמת הכהנים לא קנה, מת מצחוק. עם איזה טמטמים הוא מתעסק בכלל? איזה טמבלים? על מה מדובר בכלל? זה כהונה, אדמת כהנים לא קנה, זה הקיסר והכומר והפריץ, זה השטויות האלה. זה בכלל לא קשור אלינו. מה זה קשור בכלל? אדמת כהנים לא קנה. אין לנו דבר כזה. כי חוק הוא מת פרו, זה כמו מגילת אסתר כזה, החוקים של אחשוורוש והמן. זה הצחוק מהמערכת. אז מה התפקיד של הכהן? השם הוא נחלתו. אישי השם הם נחלתם. פלא פלאות. אבל לפני שמדברים, בכלל לא מדברים על מתנות כהונה, אצלנו זה רק במדבר. התפקיד של ספר ויקרא הוא איך כולנו בעצם כהנים. איך כולנו בעצם מצליחים להתקרב אל הקודש ברוך הוא. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. לא רק הכהנים צריכים להיות כהנים. כל הממלכה צריכה להיות כהנים. אבל מה פירוש כהנים? כהנים שלא מתעסקים בממלכה, חס ושלום, ממלכת כהנים. איך אפשר? צריך כהן. יש לך דבר קשה, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם. צריך כהן. אז התפקיד הראשון של הכהן הוא כלות הנפש. כלות הנפש זה דבר נפלא. כל עוד, שנייה. כל עוד זה בתוך המתחם, בתוך המערכות. מלמדים, לומדים, הכל. ממצרים זה ודאי חשוב. אבל כלות הנפש יכול להביא אותי גם לרצו ללא שוב. וזה הסיכון בכהונה. לא שמעתי. בדיוק. רבא ששחט הרבה. כלות הנפש יכול להיות בדיוק רבא ורבי זירא. קם רבא ושחטה לרבי זירא שדיברנו בשבוע שעבר. זה להגיע לכלות הנפש בלי יכולת להחזיר את הנשמה לגוף. בלי יכולת לחזור אליה. זה סיפור נדב ואביהו. מאיפה אני יודע שזה סיפור נדב ואביהו? למה למדתי פשט עכשיו? כי אני יודע את זה, כי כתוב את זה בתורה, זה כתוב בקורבתם לפני השם, וימותו, זה הכל לפני השם. מה נאמר, עכשיו תראו איך רש"י לומד פשט, מה נאמר בפסוק מיד אחרי מקרובה יקדש, מיד אחרי הפרשה הזו, פסוק ח' בשמיני, וידבר השם אל מי? פסוק ח' בשמיני, בעמוד 303, וידבר השם אל מי?
אהרון.
אל אהרון לימור. עוד לא ראינו אף פעם דבר כזה בתורה. אף פעם לא פגשנו את זה, זו פעם ראשונה. וידבר השם לא אל משה ואהרון, אל אהרון. אחרי זה נראה, זו פעם ראשונה. וידבר השם אל אהרון לימור. מה? יין ושיחר אל תש. אתה ובניך איתך בבואכם אל אוהל מועד. ולא תמותו. חוקת עולם לדורותיכם. רש"י לומד פשט. ולהבדיל בין הקודש ובין החול ובין הטהור ובין הטמא ובין הטהור, ולהורות את בני ישראל את כל החוקים אשר דיבר השם עליהם ביד משה. איך מסתיימת פרשת מצורע? איך היא מסתיימת? ויזרתם את בני ישראל ולא ימותו בתמאם, זו תורת הזהב אשר תצא והדבה בנידתה. איך מסתיימת פרשת הנגעים? חמישי, במצורע, פסוק נ"ד, זאת התורה, קראנו מקודם, עמוד 322, לכל נגע הצרעת ולנתק, ולצרעת הבגד ולבית, ולשאת ולספחת ולבארת, מה המילה? להורות, רב דוד אמרת שזה תורה להורות, להורות ביום הטמא וביום הטהור, זאת תורת הצרעת, כן? בעל הטורים, זאת תורת הצרעת, להורות. בוא נחזור לפרשת החיה אשר תאכלו. פרשת החיה אשר תאכלו, זה פלא פלאות. מה קרה בפרשת החיה אשר תאכלו? פרק י' א', שואלים מה זה נתקע באמצע? זה לא נתקע באמצע. כשם שתפקיד הכהנים הוא לדאוג לכלות הנפש, תפקיד הכהנים הוא להבדיל בין הטמא ובין הטהור. ורק כהנים שידעו גם את זה וגם את זה, רק הם יכולים לעבוד במקדש. כהן שנכנס שטוי יין, זאת אומרת קרבתו לפני השם, לא מסתדרת עם המציאות של חזרה לגוף, אז עבודתו פסולה והוא במיטה. כל הפרשות האלה, כל האמצע הוא בכלל לא אמצע. זה המשך ישיר, אגב, איך אני יודע שזה המשך ישיר? רש"י, פרק י' א', פסוק א' ב', פרק י' א', פסוק א' ב'. הרי בפרק י' הפסוקים האחרונים מתארים את סיום הסיפור על מות נדב ואביהו. שם הוויכוח בין משה לאהרון עם השעיר ראש חודש, למה הוא שרף אותו. ואז הוא אומר לו את המילים, ותקרנה אותי כאלה, ואכלתי חטאת היום, היטב בעיני השם, אין ספק שם שהכוונה ותקרנה אותי כאלה, הכוונה היא האסון שקרה לי פה היום. נדב ואביהו, ואכלתי חטאת היום, מזה לומדים שיום האבלות זה יום. ואחרי זה בא משה והוסיף שבעה ימי אבלות, שנדע רק שמחות. אבל כאן הפסוק מדבר על מות נדב ואביהו, וישמע משה ויטב בעיניו, בלי להיכנס למה היה הדיון. מה הבהיל את משה? אני לא נכנס, אני רק יודע דבר אחד, שמשה נבהל. רגע, עוד פעם פה הפרו ציווי? יש פה עוד פעם משהו בהקצוף.
לאכול שלוש פעמים את הסעיר.
כן.
הם לא אוכלים.
בדיוק, הולך לבדוק. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. את הסעירים. ושוב זה ראש חודש ניסן. והכל ראש חודש ניסן. אנחנו בשבת ראש חודש. חכו. ואז כתוב, וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור עליהם. דברו אל בני ישראל לאמור. אתם פעם שמתם לב לפסוקים האלה? עוד פעם. וידבר השם. על זה דיברנו בשבוע שעבר. וידבר השם. ביום חמישי פה דיברנו. וידבר השם אל משה ואל אהרון. לאמור, עליהם, דברו, לאמור. לא ראיתי דבר כזה. אומר רש"י, אל משה, אל אהרון, אל אלעזר, אל איתמר, אל בני ישראל, ללמד שכולם הושבו. למה? כי כולם הושבו, תחזיקו טוב, בדמימה. שקיבלו עליהם גזירת המקום באהבה. ככה שיפור במקום.
וידום אהרון.
את הוידום אהרון בעקבות נדב ואביהו. את ההבנה של השתיקה שלך שמאפשרת מחד לעלות למקומות שאין להם סוף. כי השתיקה היא הגבוהה מהכל, היא לא דיבור. ומאידך להבין שציווי השם בא לידי ביטוי ב... הבדל בין שיער צהוב לשיער לבן דק, את ההבנה שזה הולך ביחד, את ההבנה הזאת צריך להעביר ולראות שכולם הושבו בדמימה. בדיבור לעולם אני לא יכול להיות מושווה לא ליהושע ולא למשה. בדיבור, אם יושבים פה מסביב לשולחנות X צדיקים, אף אחד לא יכול להיות מושווה לשני. הדיבור הוא מה שמאפיין את ההבדל. הדיבור הוא מה שמאפיין את ההשגה שלי. דבר דבור על אופניו. הדיבור הוא מה שמאפיין את האופי שלי, את ההבנה שלי. נכון? בדיוק. את הניתוח שלי בשונה ממך. הדיבור מפריד בינינו, הדיבור מחבר בינינו, זו תקשורת. אם אני מדבר אליך, אנחנו מתחברים. אבל זה דיבור שהוא תמיד שלי וזה שלך וזה שלך. זה תקשורת טכנית. אתם יודעים מתי יש תקשורת אמיתית? בשתיקה. יש כלל מאוד, בעידו מהרון, יש כלל מאוד חשוב. אתם יודעים מתי אתה יודע באמת אם יש אהבה שם? לא אם הם יודעים לדבר, אם הם יודעים לשתוק. זה שהם יודעים לדבר...
אומרים שבבית אבל לא נורא, הדרך הטובה זה השתיקה שם, אבל לא דבור, לא כלום, זה כל השתיקה
שם. גמרא מפורשת.
גם אצל אליהו, כל דממה דקה.
כל דממה דקה. איך אומר שם רש"י? כל... כל הבא מתוך הדממה. רש"י שואל, או כל או דממה, תחליט, איך כל דממה דקה? אז רש"י שומע, יש קול שבא רק מדממה. יש קולות מדיבור, יש קול מדממה.
יש מושג של הצעקה,
שתיקה
רועמת.
רבנו, רבי נחמן היה אומר את הביטוי המפורסם שלו, דיברתי, דיברתי, אמרתי, אמרתי. אני אשתוק עד שכל העולם ישמע.
אתה
יודע,
הוא לא שתק שם על...
אני אשתוק עד שכל העולם ישמע. דיברתי, דיברתי, אמרתי, אמרתי על הפאבי. אני אשתוק עד שכל העולם ישמע. השתיקה הזאת מתחילה עכשיו את פרשת זאת החיה. ובמה היא עוסקת? איך היא מסתיימת? נו, סוף שמיני, סוף שמיני. איך היא מסתיימת? מה סיום הפרשה? נו, מה כתוב שם בסיום?
להבדיל.
להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל. להבדיל זה כל התפקיד שלה. אומר רש"י, לא רק להבדיל בין חמור לפרה, זה כבר כתוב, אלא להבדיל בין נשחת חצי קנה לנשחת רובו של קנה. להבדיל זה העבודה של הכהנים, שהם תפקידם הרצו. זה כמעט בלתי אפשרי. זה לכאורה שתי תכונות הפוכות. זה התכונה של המשורר, של החולם. זאת התכונה של הרופא, של הלבורנטית, של המעבדה. ואז לוקחים אותי מהדבר הקל שנקרא להבדיל בין חיה טהורה לטמאה, לדבר הקשה שנקרא להבדיל בין שיער צהוב לשיער לבן. מה זה הטומאה של אדם? אחרי זה לוקחים אותי לבגד שלו, אחרי זה לקיר. ואומרים לי, בקיר הזה, שזה קיר של יהודי, יש עולם שלם של טומאה וטהרה. צריך כהן כדי להבין מה יש בתוך הקיר הזה. זה גוואלד. זה הכל לפני שמסבירים לי את בקורבתם. זה הכל אמצע, זה הכל בסוגריים.
בסוף יש מטמונים שם בתוך הקיר.
יש מטמוניות. ואז עוברים בפרק תתוו, תסתכלו רגע בפרק תתוו, את הכל התחלתי במילים בפרק תתוו, ואז אמרתי רק שנייה נסתכל, השנייה התארכה טיפה, חזרה ליהודה לדנון דלד, עוד פעם חזרה ליהודה לדנון דלד, זאת התורה, לכל נגע הצרעת ולנתק, אגב זה מדהים, זאת התורה. זאת התורה זה לא זאת תורת הצרעת, זאת תורת הנגע, זאת התורה!
כאילו כולה.
התורה היא לדעת להבדיל, התורה היא לדעת למצוא את הטומאה והטהרה, התורה היא לדעת לטהר, התורה היא לדעת לחיות, תזריע, תזריע פירושו להסגירו ולהגיע עד הכי למטה ולהגיע למציאות ולא להתבלבל עם זה, ומזה אפשר להתחיל להצמיח. התזריע, ואז כתוב כך, להורות ביום התמה וביום התהור, זאת תורת הצרת. תורת הצרת זה להורות. ואחרי שהבנתם את זה, אני עובר איתכם לתורה הבאה. פסוק תדבר, פרק תדבר, תשמעו. קודם דיברנו על וידבר, דברו משונה, עכשיו תשמעו עוד יותר משונה. וידבר השם אל משה, יש כאן העמק דבר שמות? העמק דבר שמות. אם יש, זה יהיה פרס גדול. פרס גדול, פרס למוצא. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור. תשמעו את הפסוק. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור. זה הבנתי, נכון? וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור. דברו אל בני ישראל. תדבב, תדבב פסוקים א' ב'. תדבב מיד מיד אחרי זאת התורה. דברו אל בני ישראל ואמרתם עליהם איש איש כי יהיה זב מבשרו, זובו תמה הוא. ובמה מתחילים להתעסק עכשיו? עכשיו מתחילים להתעסק, אם אין פה, יכול להיות שיש אצלי בחדר. איפה המפתחות? שם. שם. שימון, יכול להיות שיש לי בחדר. איך שם אפשר למצוא, אני לא יודע. אבל יכול להיות שיש לי בחדר שם על השם יעזור. כן, כן, בטח. אילו היינו קוראים השבת את ההפטרה הרגילה של פרשת הזריע, ולא את פרשת החודש, היינו קוראים על... להתראות, להתראות, אריה, בהצלחה. היינו קוראים על נאמן, שר צבא מלך ארם, שמגיע אל אלישה, ואלישה ממלא את התפקיד של הכהן, אלישה לא כהן. אלישה הוא נביא, הוא איש אלוקי. הוא נביא. והוא בא ללמד אותו שיש נביא בישראל. היסוד של כל עניין הכהונה והלוויה מלמד הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל. הרמב״ם אומר בסוף הלכות שמיטה ויובל, הרמב״ם מאוד 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 חשוב, בסוף הלכות שמיטה ויובל, הרמב״ם מאוד יסודי. זה מהרמב״מים שמשתמשים בהם רק לפוליטיקות, במקום לזכור מה הוא עושה. הרמב״ם אומר, לכן לא זוכרים אותו, הרמב״ם אומר כך, ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? אגב, אגב, איפה הוא אומר את זה? הוא אומר את זה בסוף הלכות שמיטה ויובל שמסיימים את ויקרא. ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? אחרי שהוא מתאר במה זוכה האדם ביובל, וכל אחד זוכה לחזור לבית שלו, וכל אחד זה, פתאום הוא אומר, רגע, והלוויים, המסכנים, הם לא זוכרים. הם ממשיכו לקבל את הפולקה במתנות כהונה, ומה עם הנדלן, מה עם
החזה.
כן, תחזה. ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? תשמעו, מפני שעובדה לעבוד את השם.
אבל גם כל עבוד את השם.
מפני שעובדה, תשמע, את הרמב״ם, תראה תשובה. לעבוד את השם לשרתו ולאורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים. התפקיד שלו הוא מה? התפקיד שלו הוא להורות. להורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. על פי הרמב״ם זה מתחיל אצל לוי כאשר יעקב ממנה אותו להיות ראש בישיבה וללמד את ישראל. ומשם שבט לוי במצרים הגיע לזה. רק שנייה. לפיכך, כאן התשובה, הובדלו מדרכי העולם. לא אורחים מלחמה כשאר ישראל. אם אתם שואלים אותי מה הבעיה של הישראליות היום, אל תיפגעו. שהיא לא יודעת להבין את הצורך בבני לוי. היא לא יודעת, ככל שאתה ישראלי יותר, אתה מזלזל יותר ברעיון שנקרא בני לוי. זה מבחן הישראליות. אם אתה ישראלי באמת, אז אתה מזלזל בפרזיטים. ואם אתה לא מזלזל בפרזיטים, יש לך בעיה בסיסית בעצם הישראליות שלך. יסודית, עצם הישראליות שלך לוקה בחסר. רצבי יהודה, זכר צדיק לברכה, היה פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם מדבר על חיילים בצבא השם. זה לא היה נטורי קרטה. זה יסוד מאוד מאוד חשוב. חברה שאין בה את התפקיד הכהני והיא לא תופסת אותו, נידונה לאבדון מתחילתה. הכל נכון, ודאי זה חייב להיות, זה כהן משיח, הכל נכון, הכל נכון, אבל אי היכולת להבין את המכלול הזה, זה ההסבר לכל הסיפור. עכשיו תמשיכו, שנייה. לפיכך הובדלו מדרכי העולם ולא עורכים מלחמה כשאר ישראל ולא נוחלים ולא זוכים לעצמם בכוח גופם. הם זוכים רק בכוח התורה. ומה עם כוח הגוף? לא עניינה. אלא הם חיל השם, שנאמר ברך השם חילו. והוא ברוך הוא זוכה להם שנאמר אני חלקך ונחלתך. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, לא כתוב פה ישראל, אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני השם, לשרתו ולעובדו, לדעה את השם, והלך ישר כמו שעשהו האלוקים, ופרק מעל צברו עול החשבונות הרבים אשר ביגשו בני האדם, הרי זה מתקדש קודש קודשים. הרבי מלובביץ' אומר שהרמב״ם אומר שכל אחד יכול להיות כהן, אבל על הכהן לא נאמר שהוא קודש קודשים, נאמר רק שהוא קודש. זאת אומרת שכל אחד שנהיה כהן הוא יותר מזה כבר, הוא נהיה קודש קודשים. לא, אף אחד לא אמר מה המטרה. המטרה היא שכשנגיע לעתיד לבוא, כל העולם ידע את השם. אדם שהגיע למדרגה שזה מה שהוא רוצה וזה מה שהוא מוכן להשקיע בחייו, תשמעו את הרדב"ז, והרדב"ז אומר, הרדב"ז אומר משפט חשוב מאוד מאוד מאוד, כל זה מיושר דעתו וסברתו ז"ל של הרמב״ם. הוא אומר אין לזה מקור בגמרא, ודקדקתי בדבריו זה שכתב ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו פרנוסה, שהקודש ברוך הוא יזכה לו להרוויח בעולם דבר המספיק לו ולא שישליך עצמו על הציבור.
שלא יהיו אוכלי חינם.
הקיצור, האיזון הוא יסודי. אני לא נכנס פה עכשיו לענייני האיזון, זה כל אחד ילך עם זה בלילה וישים זה מה שהוא רוצה. האיזון הוא היסוד של הכל. בסדר, זה בכלל לא הסוגיה שלי, גם אם תרצו לא נכנס לזה. בסדר, הרי זה נתקדש קודש הקודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוויים. והוא לא צריך עוד 30, לא יודע מה. הרי דוד עליו השלום אומר, השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. דוד הוא המודל של המלכות. וכל חלומו בווייז שלו כתוב, אני רוצה להיות כהן. מה הוא כותב בווייז? אני רוצה להיות כהן, השם חלקי, זה מה שאני רוצה להיות. כשאני אהיה גדול, אני רוצה להיות כהן. אני מלך, ואני אומר לשלומו איך להמשיך. אבל מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדול? אני רוצה להיות כהן. אתם יודעים מי יכול להיות מלך ישראל? מי שרוצה להיות כהן. וללבוש אפוד בד, אגב זה ההפטרה של פרשת שמיני שלא קראנו בגלל פרשת פרה, כן. מי שרוצה להיות כהן ולבוש אפוד בד והולך להעלות את הארון, והוא, זה החלום שלו, מנת חלקי וחוסי, הוא יכול להיות מלך. אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש. מי שלא והולך להיות מלך, אז זה מה שקורה אחר כך. לכן הכהנים מבינים, החשמונאים, שהם צריכים להיות מלכים. אבל כשמערבבים מלוכה וכהונה, קוראים לזה לא מבדילים. כשלא מבדילים, מגיעים למה שמגיעים. ואז אפשר להגיע, לאן שאפשר להגיע. איך מסתיים את הפרשה, ובזה אנחנו נעמוד עוד רגע. איך מסתיים את הפרשה, תסתכלו, זה פלא פלאות. וידבר השם אל משה ואל אהרון, למור שוב, פרק ט"ו, פסוק א' ב', בשביל זה הביאו את העמק דבר. מי הביא אותו? שימן.
שימן.
נו, עכשיו תשמעו. דברו אל בני ישראל ואמרתם עליהם. לכאורה חשבנו עד סוף פרק י' ד', עכשיו מגיעים, עכשיו זה מתחיל לגדולים. עד כאן היה לכולם, עכשיו זה לגדולים. חשבנו שכשדיברנו על הצרת והנתק והכל, שדי, שהגענו הכי למטה כבר. אבל מספיק, אל תגזים, אפשר כבר להגיע איכשהו לקדושים, ואהבת לרעך כמוך, בוא נחזור לבית ספרנו. מספיק, זה כבר לא נעים. די, הבנו את העיקרון, הוכחת לנו שהתורה עוסקת בכל, די, די, הוכחת מדי. אפשר לעבור חזרה על העניינים, אנחנו איתך, 100%. בסדר, אתה משלנו. אומר הקדוש ברוך הוא, רק עוד רגע קט, רק עוד רגע אמא, רק עוד רגע קט, רק את פרק תתבוא, ואחרי זה אני אחזור אליכם. נו לי, פעם אחרונה. מה אני רוצה לדבר איתכם הפעם? הפעם אני רוצה לדבר איתכם על רוק, זיבה, ריר, זבלה. יש לי כמה דברים לדבר. עד עכשיו דיברתי איתכם יפה, אתם זוכרים שאמרתי לכם שיולדת יש לה דין נידה? בטח לא שמתם לב שעוד לא דיברתי איתכם על דין נידה. אז בואו נספר לכם על הכל. אני רוצה לדבר איתכם על הכל. מה זה זווה קטנה, ומה זה זווה גדולה, ומה זה... הכל! אני אספר את הדבר. זה מהפרקים הלא נלמדים. אתם יודעים מה זה פרקים לא נלמדים? זה מה שהילדים בבית ספר לומדים ככה. אתם מכירים את הספרים שלומדים ככה? זה הפרקים הלא נלמדים. אני אגב חושב שאחד הדברים הטובים ביותר, כמעט היחידים, שהמערכת הצליחה לעשות בלימוד התנך, זה להציר מה לא לומדים, כי את זה למדנו. לדעתי זה כמעט הדבר היחיד שממש לא קשקשו בו. אז זה פחות או יותר נשאר בסדר. פרק תדבב מתחיל כך, וידבר השם אל משה ואל אהרון למור, דברו אל בני ישראל ואמרתם עליהם. נכון? ואמרתם עליהם. איש, איש, כי יהיה זב מבשרו זובות המר. זה השלב שאומרים לילדים לצאת, לשחק ולחזור אחרי שביעי, נכון? לא יפה, נו. לא, זה גם לא, זה משדע. הכל טוב חוץ מזה שזה שמות.
אוי. איך שראית את
השמות? אמרת לו שמות.
אני אמרתי שמות?
אתה אמרת לו שמות.
אוי, ואתה רואה?
נכון, שמעון?
כנראה שאמרתי שמות. כנראה שאמרתי שמות.
שכר הליכה.
שכר הליכה. אז כתוב שם, וידבר השם אל משה ואל אהרון למור, דברו אל בני ישראל ואמרתם עליהם. לכאורה הפסוק מיותר. גם פה. הפתיחה הייתה בוידבר, דברו, ושם אמרנו, שבו בדמימה. והחתימה של הפרשה, פרק תדבר, שאחריה מגיעים לבקורבתם. לי בכלל אין ספק שזה הכל סוגריים. הבקרוביי והבקרובתם, הלפני השם והלפני השם. כי בעצם מה זה בכלל כל עניין יום הכיפורים? כל עניין יום הכיפורים זה עם שלם מגיע לקלוט הנפש. איך? עם שעיר המשתלח, ועם כפרה, ועם הבדלה מוגדרת.
עם צום.
עם צום. כל העניין של יום הכיפורים, כל העניין של יום הכיפורים, זה קפרנה ובירור של כל השמנו בגדנו, כל הבירורים עד הסוף, ועולם שלם מגיע לקלוט הנפש. כל העניין של יום הכיפורים זה כהן גדול או יצא חי, או יצא מת. כן, בית שני היה מלא בזה, השם ירחם. אין, יום כיפור זה ימים יוצרו ולא אחד בהם, יום כיפור זה יום מחוץ לשנה. לכן נקרא יום הכיפורים ועבודת יום הכיפורים לפני השם. כתוב אצל האדמור הזקן מה זה לפני השם. הוא אומר, אנחנו מגלים את הקודש ברוך הוא דרך שם הוויה, שם יוד קי וו קי. תחזיקו טוב. אבל ביום הכיפורים זה בעצמות, זה לפני יוד קי וו קי. In the front of.
חדהג.
כן, בדיוק. וזה מציאות בכלל של... זה רק יום הכיפורים. נדב ואביהו שם. או. אתה רואה, מאז יצא מתוק, עכשיו קיבלנו המגדל אור יפה. כן. זה לפני השם. אז בעצם, לעניות דעתי, גם עכשיו הכל מובן, כשלומדים פשוט פשט. אני לא שמתי לב, זה רק מהשאלה שלו במינכן, ועכשיו לא תכננתי בכלל, כשאלו פה זה, כשאתה מסתכל על הפסוקים, העולם הוא אחר לגמרי, כלומר, נדב ואביהו, מה יהיה התיקון? הבנתי, יין ושחר על תשע דקות, התיקון הוא יום כיפר. וביום כיפור, כהן גדול נמצא לפני השם.
כמו נדב ואביהו.
כמו נדב ואביהו, ויוצא בשלום.
בתוך קודש הקודשים.
בתוך קודש הקודשים. והאש יוצאת מלפני השם. ומבררים את הכל עם שעיר המשתלח.
ועם מחתה וכתורת.
אותו דבר, בישימו כתורת, הכל אותו דבר לפני השם. אתם מבינים מה זה רשי פשט? רשי גם אהב יותר את הפירוש של רשבה. כשאני גומר להוכיח שמישהו אומר משהו נפלא רשבה או משהו כזה, חייבים לעצור, כי הוואטסאפ נגמר אחרי כמה דקות. אבל אז נשאלת השאלה האחת אין שנייה. רשי לא ידע את זה?
ידע באבוה.
באבוה אבוה. אז אם הוא ידע את זה, למה הוא לא אמר את זה? כי הוא אמר, זה לא פשט. מה לא פשט? הרשבם כן פשט. לא פשט. פשט זה להסתכל על הכל. תסתכל על הכל, תראה שאש זרה זה בקורבתם. אבל תראה את הכל. בטח. כן, 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 כן. כן, הרשב"ם רוצה להבין את הפסוק, ורש"י רוצה להבין את המכלול. וישב בהתחלה, כן. ושם הוא מספר מה הוא ישב אצלו ודיבר איתו. אין הכי נמי, אין הכי נמי, אני חושב שזה החילוק. תראו שנייה פה. אומר העמק דבר, חבל על הזמן, תשמעו מה הוא אומר פה. הורים, הורים. תשמעו מה הוא אומר, איזה יופי. ואמרתם עליהם כבר נתבאר בריש הספר. לשון ואמרת עליהם. אתם שומעים? תשמעו, תשמעו. שהוא הלכות המקובלות בפרשה. והנה לא מצינו בכל פרשיות שבתורה זה הלשון ואמרתם עליהם, רק דברו אל בני ישראל לאמור. בשום מקום, טוען הנציב. תשמחו עליו. ואמרתם. לא מצינו בשום מקום בתורה ואמרתם עליהם חוץ מפה. מצינו דברו אל בני ישראל לאמור, או דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם. אבל דברו אל בני ישראל ואמרתם עליהם, לא ראינו אלא פה. זה חריגה.
יש אמור אל הכהנים.
יש אמור אל הכהנים בני אהרון, אבל אמור ואמרת עליהם. אבל דברו אל בני ישראל ברבים, ואמרתם ברבים, מופיע אך ורק פה. בדוק, הנציב התחייב.
ידוע.
בסדר? הלאה. בדברו אל בני ישראל אמור באורו שגם אהרון ידבר אותו הפרשה בעל פה בזה הלשון שאמר משה. אבל ואמרתם עליהם ברבים שהוא הלכות ומשניות אינו מן הצורך לכתוב שילמוד אהרון עם ישראל, שהרי כל המשניות זה תורה שבעל פה חובה על כל רב ללמוד עם תלמידיו. ואם כן, למה יכתיב בזו הפרשה ואמרתם עליהם? עכשיו תשמעו את הנציב. תשמעו את הנציב, זה מלמד. הראש ישיבה. אלא כלפי שקשה לדבר בענייני זיווה וקרי. שהוא בעברי הזרע שמתפעלים במחשבה. היינו סבורים שיותר טוב למעט הדיבור והלימוד בהם. נציב. אולי יותר טוב לדבר על זה פחות.
זה קשור לאישה.
ורק משה, לא, זה קשור לכולם, לאיש, לאישה, זה ללמד כל ענייני זב, מצורה,
הלכות,
הכל, הפרשות, הכל, כל הדינים, גם של האיש וגם של האישה. יש הכל. ורק משה הוא מוכרח ללמד לישראל הקבלות שיש לו בעל פה, שלא יובדו מישראל. אבל אחר שכבר למדם, שוב אין המצווה להגות בהם כמצוות תלמוד תורה. למה? כי כל פסיכולוג יגיד לך שככל שתתעסק בזה פחות, תחשוב על זה פחות. אז אולי עדיף...
זה
אהבה מינה. אז אולי עדיף לא ללמד את זה ולא לדבר על זה יותר מדי. רק להגיד שבאופן כללי צריך להיות צנוע. שהם עלי מצווה אפילו בלי תועלת. כל דבר ללמוד וללמד, ללמוד דיני בורי מיני מזונות ובסקוויטים. יש עניין גם אלף פעמים ואחת להגיד גם את השיטה להלכה וגם את הלא וכו'. למה? כי זה משיננת. אבל אולי בזה שזה איברים המתפעלים במחשבה, אולי יש עניין למעט. משום הכי כתיב בפרשה הזו ואמרתם עליהם. שלא רק אתה משה, אלא גם אהרון ילמוד עם ישראל אחר שכבר לימד משה כסדר המשנה במנהגו. והוא הדין כל רב לתלמידיו. ומשום שבאמת בלימוד התורה אין יוצא רע. והיא איילת אהבים ויעלת חן. כתוב בפסוק, דדיה ירבוך בכל עת. אל תדאג. יש איזשהו ברית קרוטה של הקודש ברוך הוא, שככל שתתעסק בזה יותר, זה יקדש אותך יותר. לא יודע איך. ברית קרוטה עם הקודש ברוך הוא. זה דבר מדהים.
עכשיו זה קשור לשלושת הספרי תורה.
עכשיו נחזור להתחלה.
יפה.
זה פלא פלאות. אתם שמעתם מה אמרנו? יוצא מפה, שכחתי כבר. אתם שמעתם מה אמרנו בתזריע? לפאנצ'ליין. כי היו פה כל כך הרבה פאנצ'ים, מה צריך להין? חכה. אתם מבינים מה כתוב פה? שכשגמרנו את פרק י' לא הגענו לשיא. וצריך להגיע לשיא, והשיא הוא להבדיל ולהורות ולעסוק במה שהסברה שלך אומרת שאתה לא רוצה לדבר עליו. וכל רב לתלמידיו צריך לעסוק בדברים האלה. וכך הם ילמדו מצד אחד את כלות הנפש, ומצד אחד את זו מבשרו, זובו תמאו, להורות, ואז יוכלו להיכנס ליום הכיפורים. זה הכל החומר ליום כיפר. נו, שלושה ספרי תורה, אז בספר אחד נקרא החודש, ובספר אחד נקרא תזריע, ובספר אחד נקרא את פרשת ראש חודש. אמרנו שהחודש הזה לכן זה לכאורה שהקודש ברוך הוא עושה ניסים, עושה מהפכות, חודש ניסן. ושתזריע זה בא לתאר את המצב של התומעה של האדם, את העבודה מלמטה. אבל היסוד של כל הדברים האלה, וזה דבר פלא פלאות, ואז נגמור את זה בשלושה ספרים. שנייה, 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 שנייה. היסוד של כל העניין הזה, היסוד של כל, אתה לא מכיר את שי, זה אני, זה סיכון קבוע שאני, אין בלי הסיכון הזה, אני לא זז. היסוד של כל השלושה דברים האלה, הוא הכוח להבין שהקודש ברוך הוא בונה על האדם, בונה על האדם את כל מטרת הבריאה. והאדם במקום הכי נמוך, הכי תחתון, האדם במקום הכי נמוך והכי תחתון, יכול להפך את כל העולם כולו. מה שהוצאנו שלושה ספרים בשמחת תורה, זה היה בבריאה. כשהוא אנחנו ברא את העולם, והתחלנו לראות את העולם. בשלושה ספרים שנוציא בשבת, זה השמחת תורה השנייה והאחרונה של השנה. ראש חודש ניסן, זה פי לפלוי. בשמחת תורה שלנו בראש חודש ניסן השבת נוציא שלושה ספרים. בראשון נקרא את הלהורות ולהבדיל. בראשון נראה לכמה נמוך יכול להגיע האדם, ולא נעסוק עוד בתהרתו. אכלנו אותה. זה בשבוע הבא. ציטטתי השבוע את הרבי מלובביץ' באחד הוואטסאפים, לא נעסוק בזה כדי שנתייחס ברצינות לחטא. שנפסיק מיידית להירגע בעושה תשובה ויהודי הוא קדוש ועם ישראל, כל זה אמת, הכל נכון, שבוע הבא. שבוע הבא. שבוע תלך עם התחושה של הקדש.
אבל זה מוריד את האשמה שלכם,
אם אני מיד אעסוק בתארה ובתשובה. לכן אין תארה ותשובה השבוע. אין מילה, לא על תארה ולא על תשובה השבוע.
אבל ברוב השנים יש.
נכון?
כן, זה
תזרם מצוירת. אין הכי נמי. הנה חינמי, הנה חינמי.
מדי
פעם אנחנו צריכים את זה. מדי פעם אנחנו צריכים את זה.
שנה מיוחדת.
כן, מדי פעם. אגב, שנה מעוברת עניינת כל התיקון, כפרת פשע. כל העניין של שנה מעוברת זה לחפר על עוד נקודות ועוד נקודות. כל הנקודה של שנה מעוברת. זה עוד תיקון ועוד תיקון ועוד תיקון ועוד תיקון. ולכן לדעתי תזריע מצורע חייב להיות נפרד בשנה מעוברת. תזריע לבד. עזוב את מצורע. אל תרוץ עכשיו לשתי הציפורים ולתגלחת ולזה שהכל בסדר. שום דבר לא בסדר.
אין תיקון.
עוד אין שום תיקון. בדד יושב מחוץ למחנה מושבו.
שלב שתביב תפרד פשע לשנה מודרת, זה תמיד שמיטרה בחודש שבו תתביב.
נכון, זה פלא פלאות. זה נכון מאוד, זה הזמנים, זה הזמנים. זה הזמנים, מאוד מעניין. אבל זה הפרשה הראשונה שנקרא. האדם, וכמו שאמרת שי בהתחלה, והרגשת את זה מהשנייה הראשונה, והפרשה נקראת בשם, אני יודע שלא אוהבים את השם תזריע, בשם הכי חי של כל הפרשות בתורה. תזריע! תחיה! תבנה, מה קרה לך? כל המכות האלה, כל הנגעים האלה, זה איתותים כדי שתתחיל לחיות. החיות לא נטמעות. גם המלאכים לא נטמעים. רק אתה יכול להגיע לדברים האלה של סעט וספחת ונגעים. תפסיק להתבייש. תתבייש. תפסיק להתבייש בזה שאתה אדם. תפסיק לדמיין את זה שאתה מלאך. תפסיק. הקלות הנפש לפעמים מטרטר אותך ואתה שוכח את התזריע. יפה. אתה עכשיו בתזריע, תרגע לגמרי. תרגע לגמרי. ולכן לעניות דעתי זה מתחיל בתורת היולדת. אם היה שתורת היולדת יהיה לפני נידה, או שנידה יהיה לפני יולדת, מה זה קשור אינה בכלל? מה קשור יולדת ללפני הנגעים? זה צריך להופיע או בסוף או בהתחלה עם נידה. מה זה עושה פה? זה ההבדל בינך לבין כל בעל חיים. כשבעל חיים נולד, הוא נולד עגל. אתה נולד יצור חסר ישע, כלום, אפס. אם אמא תעזוב אותך לשעה, אתה לא קיים. וזה מה שהופך אותך לאלוקי. ממה אתה נבהל? זאת לעניות דעתי הסיבה שתורת יולדת מתחילה את הכל.
אבל ג'ירפה אותו דבר.
לא, ג'ירפה תוך דקה היא ג'ירפה. היא יוצאת, היא ג'ירפה והיא עושה היי לכולם. היא לא יכולה לא להוסיף ולא לגרוע, היא לא יכולה להמרות את פי השם, והיא לא יכולה להפריע לקודש ברוך הוא, והיא לא יכולה להעלות, והיא לא יכולה להוריד. יש לה רק דרך אחת להתאמה. למות נבלה. זה הדרך היחידה שלה להיכנס לפרשת תזריע מצורע. היא תהיה טמאה כשהיא כבר לא יכולה להיות תזריע והיא לא יכולה להיות מצורע. רק אני יכול להתאמה. רק אני יכול להתאמה. לא גבריאל ולא מיכאל ולא ג'ירפות ולא אף אחד לא יכול להתאמה. רק אני יכול להתאמה עם חתיכת לכלוך בגוף.
לגבי מיכאל...
רגע, שנייה, שנייה. זה נקודת היסוד. זה הספר הראשון שנקרא בשבת. ולכן אנחנו מתחילים בתורת היולדת את כל הפרשות האלה. כי הרצון להיוולד הוא להסכים לעבור את תזריע. אמרתי השבוע באיזשהו שלב בוואטסאפ, כשילד אומר לי שהוא רוצה למות, אני יודע שהוא מתכוון להגיד שהוא רוצה להיוולד. רק הוא לא מאמין שאפשר.
מה?
כשהוא אומר שהוא רוצה למות, אני מבין אותו 100%. הוא רוצה למות. הוא לא מאמין שאפשר עוד פעם להיוולד ולהתחיל את הכל מחדש. כי אבא שלי זה אבא שלי, ואמא שלי זה אמא שלי, והדפקות שלי זה הדפקות שלי, ואני מה שאני, גמרנו. זה לא הפיך. אם היה אפשר מחדש, בטח, אבל אין, זה סתם לא רציני. אתה מדבר לאוויר.
מה זה מחדש?
לא. מחדש, הפיך, הכל יכול להתהפך.
אבל יש בדם, לא יכול לשנות את העבר. אין! אין, עכשיו בן אדם שרצח. אוקיי,
יש תשובה, יש תיקון, יפה שאלה מצוינת, יש תיקון ויש תשובה, לכל דבר בעולם יש תשובה. כל דבר, שאלה מעולה, כל דבר יכול להתחדש. רצח זה קל. הקושי הוא האם אני מאמין שאני יכול לשנות תכונות שלי. האם אני מאמין שאני יכול לשנות דברים שכולם אומרים לי שאין לי סיכוי. שנייה. זה בתזריע. זה בתזריע. זה הספר הראשון. ואז בא הספר השני שנוציא, והספר השני שנוציא זה פרשת ראש חודש. ובפרשת ראש חודש אנחנו נקרא את עצם היסוד שנקרא ראש חודש כל חודש וחודש. כל היסוד של ראש חודש, כל היסוד הוא עצם ההתחדשות של העולם. ואנחנו אלה שקובעים את ההתחדשות. ראש חודש הוא החג היחיד שאין לו אפיון ואין לו צביון, ועוד לא קבעו מה עושים בו, וטרם החליטו על צביונו. לא הספיקו במערכת להודיע. הודיעו על פסח, הודיעו על ט"ו בשבט, הודיעו על חנוכה, אבל לא הודיעו עוד על ראש חודש. כי לראש חודש אתם תבנו את העניין. ותחדש פני אדמה. אנחנו נגיד בורכי נפשי בשבת. התימנים והספרדים שמעדנו יגידו את זה כבר בליל שבת, עם ניגונים. האשכנזים כמו תמיד מתעוררים לקראת סליחות או בשבת בבוקר, אבל גם הם קמים בסוף. זה עצמו נס, גם זה הפיכות. ואז כשהם יתעוררו, יש לי מתווה הגז, אני. ואז כשהם יתעוררו, גם הם יגידו ברוך נפשי. והם יגידו תחדש תני אדמה, והם יודעים שהמבית לארץ ותרעד, והם יודעים את הללו את השם מן השמיים, הם מכירים את ברוך נפשי. אתם יודעים איזה פרק הוא בדיוק כמו הפרק הזה, שבו מתחילים למטה 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 בשמש ובמלאכים, וגומרים בסוף בבחורים וגם פתולות? אתם יודעים איזה עוד פרק יש כזה? ברוך נפשי. השם אלוקי גדלת מאוד. העצים, השפנים, הנמרים, היעלים, הסלעים, העולם, הכל. יצא אדם לפועלו ולעבודתו עד הערב. ואז עוד פעם, זה הים גדול ורחב ידיים. ואז בסוף המבית לארץ ותרעד, ייגע בערים וישנו, ופתאום האדם מתעורר. אשיר על השם בחיי לפני שמפספסים. באתי, באתי, הנה אני פה. אני רוצה לשיר, אפשר, אפשר, עוד, 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 עוד לא סגרו את האוטו, אני יכול אחרון להיכנס, אתה יכול, אתה יכול. לא, לא תכננו שתבוא לפני, תכנס. ומה תעשה? מה תעשה? תבין שהארץ שרועדת נותנת לך כוח עכשיו להתחיל עולם שלם, אתה היחיד שיכול לעשות פה משהו. ורק אז ייתמו חטאים מן הארץ. כל השפנים והסלעים והנמרים והמלאכים והרוחות לא יכולים לעשות ייתמו חטאים מן הארץ. אתה עם הסעט והספחת והבארת והגועל נפש שלך, רק אתה יכול לעשות את זה. הם לא יכולים לעשות כלום. הם יכולים להיות שיר יפה לראש חודש. רק אתה יכול לקחת את הכל. ואחרי זה ניכנס לפרשת החודש שבאה לגלות שאת הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה. הוא אמר לנו לפני כן, יש לי ממכם רק בקשה אחת. אתם תגלו את זה בראש חודש. אתם בעשור לחודש תיקחו את עשה. אתם תעשו את השבת הגדול. כל זה הפרשה הזאת. זה גבל, זה שלושה ספרים. אתם יודעים מה זה ספר תורה במילה אחת? ספר תורה... ספר תורה, מה זה ספר תורה? כשמוציאים שלושה ספרים זה באמת מרגש. אתם יודעים למה? כי ספר תורה, להכניס ספר תורה זה מרגש, צבי. מאוד. אני יודע עליי. אני יודע כמה זה תופס. להכניס ספר תורה. אני יודע. אתם יודעים מה זה ספר תורה? ספר תורה, תשמעו מסופר סתם. ספר תורה זה לקחת אור של בהמה גסה. ולא לכתוב עליו אותיות קדושות. אלא לכתוב עליו בקדושה אותיות עד שהאור של הבהמה גסה הוא קדוש כמו האותיות. אור של בהמה גסה, אתם יודעים מה זה אור של בהמה גסה? אני יודע מה זה אור של בהמה גסה.
בהמה דקה
גם. גם, כן, אבל אני מביא מהדוגמה, אני יודע מה זה גסה. אתה מדבר על דקה, כל אחד מהמקום שלו.
כל אחד כפום שיורד.
כן, אז אני מדבר איתך על בהמה גסה, מה אתה מדבר איתך על בהמה דקה? אז כשאור של בהמה גסה יכול להפוך להיות אותיות קדושות? ספר תורה, זה מה שעושה ספר תורה. כשמנסים לשרוף את רבי חנינה בן תרדיון וספר תורה נשרף עמו, את זה מבקשים לעשות. כשביתו אומרת לו, אבא הראיך בכך, והוא אומר שהוא רואה גבילים נשרפים ואותיות פורחות, וכשהקרצנטורי שלו שואל אותו אם הוא יקפוץ איתו לתוך האש, אם הוא יקבל גם, והוא אומר לו שיכנס איתו, ויוצאת בת קול ואומרת, אשריך רבי חנניה בן תרדיון, והטליין יימח שמו שלו, שמזומנים לחיי העולם הבא. אתם יודעים מה הסיפור שם? שרבי חנינה בן תרדיון... מה זה?
למה הטליין איתו?
אני אראה לך אחרי זה את הגמרא הזאת. בסדר? אחרי זה, תזכיר לי מיד אחרי. אז אתם יודעים מה החידוש של הגמרא הזאת? שכל עניין הספר תורה בא לגלות שאור, שהדבר הכי נמוך, שגוף יכול להפוך לקודש. זה המלחמה של רומא ברבי חנינה בן תרדיון. זה כל הסוגיה, זה ספר תורה, זה מה שמרגש בספר תורה. מה מרגש בספר תורה? אנשים משקיעים בספר תורה עשרות אלפי דולרים. מה מרגש בספר תורה? כשמוציאים ספר תורה, אתם יודעים מה זה הוצאת ספר תורה? הוצאת ספר תורה זה ויהי בנשוא אהרון ויאמר השם קומה השם נו ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. בעצם הוצאת הספר פתיחת אהרון זה בעצם ההליכה עם אהרון של בית המקדש. זה ההליכה עם הארון, אתם יודעים מה יש בארון, הכל, דרך אגב גם הפרנסה נמצאת בארון, צמצנת המן. הידיעה שהכל הפיך שינוס ומסנעך, זה מופיע בספר תורה. שלושה ספרי תורה, זה חזוק. שלושה ספרי תורה זה להחדיר בחזקה את זה, ועם זה נכנסים בראש חודש ניסן. יוצא שבשנה הזאת יש שמחת תורה של בראשיס ושמחת תורה של ניסן. שמחת תורה של תשרי ושמחת תורה של ניסן. ושלושה ספרי תורה ושלושה ספרי תורה. אבל זה הלך ביחד.
בסטריאו קיבלנו.
סימן שזה אמיתי.
זה אמת לאמיתה.
לאמיתה. אז זה חזר לספרי תורה. זה חזר לספרי תורה. שאלת על ספרי תורה. אז זה חזר לספרי תורה. כן, עודי.
אני חושבת שהעיסוק בתרומת הטהרה בענייני הגוף, זה לא רק כאילו, גם הדבר הכי נמוך, זה כזה כשאתה מתעסק בתרומת הטהרה, אתה מזורת כאן, כאילו זה מחבר אותך לדבר, לחיים, לחיים שנמצאים בתוך הגוף, זה כאילו...
מסכים עם זה הכי בעולם, לזה התכוונתי, זה החיבור עצמו, ברור, ברור לגמרי, הנמוך הזה הוא שיא הגובה, הוא המודעות, הוא החיבור. זה היינו אח, אלה הדברים, הם הדברים.
כמו שהזכרת דוד המלך, מה כתוב בגמרא? שכל מרחי העולם...
נכון, הנה, שומעת עוני.
ומה אני מתעסק לתאר אישה לבעלה.
בדיוק. כתוב שבחצות הלילה הכינור תלוי למעלה ממיטתו של דוד, ודוד המלך קם ואומר, ריבונו של עולם, שומרה נפשי כי חסיד אני. ומה מתבטא את החסידות שלו? כי חסיד אני. אז אומר לו דוד לקדוש ברוך הוא, ולא חסיד אני. שכל מלכי אומות העולם
קמים
בשעה שלישית, קמים בשלוש שעות, ויושבים אגודות אגודות וכו' וכו'. ואני מתחיל בהתחלה עם התהילים והכל, ואז אני קם ויושב ומתיר אישה לבעלה, ועוסק בשפיר ושיליה, וכשאני לא יודע אני הולך למפיבושת רבי, ואומר לו מפיבושת רבי, יפה דנתי, יפה זיקיתי, יפה חייבתי. כלומר, כשדוד, אותו דוד המלך שאומר, מה שאני רוצה זה שיהיה השם חלקי ונחלתי. זה פילה פלויד. זה החלום של המלך שלנו. מלך זה מי שהחלום שלו זה להיות כהן, אבל לא הלך לו. זה ההגדרה למלך ישראל. הוא רוצה להיות כהן כשהוא יהיה גדול, והוא פספס. מה?
עוד לא הגיע.
מה אתה רוצה לעשות כשיהיה גדול? אני אומר לכם שאני כשאני אהיה גדול לא נותנים לי, אבל כשאני אהיה גדול מה שאני רוצה להיות זה מלמד של כיתה א', נשבע, לא רוצה כלום, זה מה שאני רוצה, זה אני הכי 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 רוצה.
מה איתנו?
אני אביא אותך גם.
אני אביא אותך גם. כן,
אתה מכיר את הסיפור הזה שאחד שרצה להיות כהן הלך למקום אחר ואמר לכולם שהוא כהן, לקחת פדיון הבן, לקום לקבל את העלייה הראשונה, אחרי 120 שנה הוא מגיע לשמיים, הוא אומר, שמע, היית יהודי טוב, דפיוימי.